ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, את יעקב שביתו באו, ראובן, שמעון, לוי ויהודה, יששכר, זבולון ובנימין, דן ונפתלי, גד ואשר. ויהי כל נפש יוצא ערך יעקב 70 נפש, ויוסף היה במצרים. וימת יוסף וכל אחיו וכל הדור ההוא בני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאוד מאוד, ותמלא הארץ אותם. אנחנו פותחים השבוע את ספר שמות, והרמב"ן בהקדמה לספר שמות כותב לנו בקטע השני, ישלים הכתוב ספר בראשית, שהוא ספר היצירה, זה השם של הספר, ספר היצירה. בחידוש העולם, יצירת כל נוצר, במקרה האבות כולם, שהם כאין יצירה לזרה, מעשה אבות סימן בבנים, מפני שכל מקריהם וציורי דברים של האבות והאימהות לרמוז ולהודיע כל העתיד לבוא להם, ואחרי שהשלים ספר היצירה, התחיל ספר אחר בעניין המעשה הבא מן הרמזים ההם, ונתייחד ספר ואלה שמות כדי לעשות קו בעניין הגלות הראשון והגאולה ממנו. זאת אומרת, ספר בראשית, אומר לנו הרמב"ן, נקרא ספר היצירה, יצירה של העולם, יצירה של האבות והאימהות, וספר שמות נקרא ספר הגלות והגאולה. אם כן, שאלתנו הראשונה היא, מדוע רשימת כל הילדים והנכדים של יעקב אבינו מופיעים בספר בראשית, ספר היצירה? פרשת ויגש, שם מופיעה כל הרשימה, 66 שמות. וכאשר מתחילים את ספר הגלות והגאולה, הנה לפנינו בקטע הראשון, נאמר, אלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, נו מי בא? רשימה של 12 השבטים וזהו, איש וביתו באו. מדוע רשימת השמות לא מופיעה בתחילת ספר שמות? כי אם ספר בראשית הוא ספר היצירה, בספר הזה עוסקים במה שנוצר, הבריאה נוצרה, דור המבול, אנשי סדום, דור הפלגה, האבות, האימהות, זה יצירה. כל הדורות שבאים אחר כך, זה כבר קשור לגלות ולגאולה. אז היה ראוי שבספר בראשית, פרשת ויגש, יהיה כתוב, ויישא יעקב מארץ כנען, הוא וביתו וכל אשר לו, ויבואו מצרימה 66 איש. זהו. הפירוט, כל הדיטלס, השמות, יהיה כתוב איפה? בתחילת ספר שמות. אז מדוע פירוט השמות שכל זרו של יעקב מופיע בסוף בראשית, ואיננו מופיע בתחילת ספר שמות, ספר הגלות והגאולה? ותראו איך הפסוק מתחיל, ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרים, לא שבאו, עכשיו באים, הנה מי שבא. אז היה ראוי שכל הרשימה תהיה שם, להם מופיע בפרשת ויגש. זוהי שאלתנו הראשונה. שאלה נוספת, ואלה שמות, אמר רבי אבאו בקטע השלישי, כל מקום שנאמר אלה, פסל את הראשונים. ואלה, מוסיף שבח על הראשונים. אלה תולדות השמיים בארץ, פסל לתוהו ובוהו, העולם לא היה קודם, ועכשיו אלה. ספר, אלה תולדות השמיים בארץ, פסל את התוהו ובוהו, זה בא לפסול, ואלה של ספר שמות בא להוסיף שבח. על 70 הנפש, שנאמרו למעלה בפרשת ויגש, שכולם היו צדיקים, וכותב לנו רש"י בקטע הרביעי, ואלה שמות בני ישראל, אף על פי שמנען בחייהם בשמותם, בפרשת ויגש, חזר ומנען במיטתם, כאן, בתחילת ספר שמות, להודיע חיבתן, שנמשלו לכוכבים, שמוציאם במספר ומכניסם במספר, ובשמותם שנאמר המוציא במספר, צבאם לכולם בשם יקרא. פירוש הדבר, למה התורה חוזרת וכותבת עוד פעם את השבטים בתחילת ספר שמות? כדי ללמד אותנו שהקדוש ברוך הוא מחבב אותנו, את השבטים. ולכן התורה כותבת וסופרת אותם עוד הפעם, לא רק בסוף בראשית ויגש, אלא גם בתחילת שמות. שאלתנו השנייה היא, איזה חביבות יש לקדוש ברוך הוא אלינו? חביבות באופן כללי, הוא מחבב אותנו, בחרבנו מכל העמים, או חביבות על דבר ספציפי, שזה בעצם שורש כל האהבה והחביבות שיש לקדוש ברוך הוא אלינו. איזה סוג של חביבות זו? האם זה משהו כללי או משהו קונקרטי, משהו ספציפי, ודרך זה באה כל החביבות הגדולה והאהבה הגדולה. זוהי שאלתנו השנייה. שאלה שלישית ואחרונה, ואלה שלות בני ישראל הבאים מצרימה, כותב לנו רבינו אפרים על התורה בקטע החמישי, מצרימה בגימטריה שממה, וזה גם האותיות ממשה, כלומר שעתידה להיות מצרים שממה אמתי לגמרי על ידי משה. מתי? במכות שמשה יכה אותה. ובקטע השישי, אלה שמות בני ישראל הבאים, ראשי תיבות שביה, שמות בני ישראל הבאים, ראשי תיבות שביה, לומר שהיינו במצרים, היינו בשביה, היינו בשבי. ושאלתנו השלישית, מה הראשונים רבינו אפרים ובעל הטורים מלמדים אותנו? כל ילד בגן, כל ילד בחיידר יודע שמצרים קיבלה 10 מכות ודם צפרדי הקנים, והיא נהייתה ריקה מכל דבר, כל מה שהיה, הכל נחרב. וכולם יודעים גם שהיינו בשבי, עבד לא הצליח לברוח ממצרים, 210 שנים אחד לא יצא משם. אז מה הם באים ללמד אותנו יותר ממה שלמדנו בגן ובחיידר? הרי כבר את זה אנחנו יודעים משם, אז לא כותבים את זה סתם. למה? מה הם באים ללמד אותנו פה במיוחד? אלה הם השאלות, ודרך השאלות האלה בסייעתא דשמיא נראה פה באמת דבר פלאי פלאים, לא רק בהבנת הפרשה, אלא נוגע להרבה דברים מעניינים מאוד בחיים ביום יום שלנו. שוב, בקיצור, שאלתנו הראשונה, הרמב"ן קורא לספר בראשית ספר יצירה, יצירת העולם, הדורות שנחרבו, מבול, הפלגה וסדום, ויצירת האבות והאימהות. ספר שמות, ספר הגלות והגאולה. מדוע רשימת השמות של כל מי שירד למצרים מופיעים בפרשת ויגש בספר היצירה ולא בספר שמות, ספר הגלות והגאולה? אלה באו למצרים, שם יופיעו כל השמות. למה זה מופיע בבראשית בספר היצירה? ושאלה שנייה, איזה חיבה יש לקדוש ברוך הוא אלינו שהוא סופר אותנו כל הזמן? האם זה משהו ספציפי, קונקרטי, או חיבה כללית שהוא מחבב אותנו, בחר בנו מכל העמים? ושאלה שלישית, מה הראשונים רבינו אפרים על התורה ובעל הטורים על התורה מלמדים אותנו ממה שכבר ידענו, שמצרים תהיה שממה על ידי המכות של משה ואהרון, ולהיות במצרים זה להיות בקייג', להיות בבית האסורים, בג'ל, עבד לא ברח משם, בשביה. ידענו את זה, מכירים את זה כבר מהגן, אז מה הם באים להוסיף לנו רבותינו הראשונים והקדמונים? אז כדי לענות על השאלות האלה, אנחנו ניכנס היום לסוגיה מאוד מאוד מעניינת, וזו סוגיית השמות, שמות של בני אדם. מעניין, נולדים תינוקות, ברוך השם, לפעמים סבא וסבתא, ככה נותנים איזה רמז, תקריאו על שם זה, על שם מישהו אחר, מותר להם להגיד דבר כזה? אסור להם להגיד. טוב שהם אומרים, לא טוב שהם אומרים. יש לפעמים שמוסיפים שמות, לפעמים מורידים שמות, לפעמים בודקים עם השמות מתאימים. לנו נראים כל הדברים האלה, איזו קבלה, איזשהו משהו רחוק. בואו ניכנס לסוגיה של השמות, לפחות נראה קצת, נתאם מה זה בדיוק ואיך הדברים מתחברים אלינו ליום יום. אז נפתח בצורה הבאה. נאמר בילקוט שמעוני בקטע השביעי, על הפסוק, מי פעל ועשה, קורא הדורות מראש. אילו זכו הדורות, היה הקדוש ברוך הוא קורא שמותם כשם שקרא לאדם ולחווה, שנאמר, ויקרא את שמם אדם. וכן אתה מוצא שהיה הקדוש ברוך הוא רואה צדיק נולד, היה בכבודו קורא שמו, קרא לאברהם, היה שמך אברהם, ליצחק וקראת שמו יצחק, ליעקב, הנה וקו היה שמך ישראל, לשלמה, כי שלמה יהיה שמו, יושיהו, הנה נולד בן לבית דוד, יושיהו שמו. ועכשיו כדי לעשות קו, אילו זכו הדורות, היה הקדוש ברוך הוא קורא שם לכל אחד ואחד, ומשמו היו יודעים מה טיבו ומה מעשה. למדנו פה דבר אחד, שם זה האסנס, זה המהות של האדם. אז אם הקדוש ברוך הוא היה נותן לנו שהם היינו זוכים, היינו יודעים מי אנחנו, מה התפקיד שלנו, מה עלינו לעשות, מה השליחות שלנו פה בעולם. ובמכתב מאליהו מוסיף הרב דסלר עוד דבר מעניין בקטע השמיני, רבי מאיר דייק בשמי. רבי מאיר היה לו סייעתא דשמיא מיוחדת, הוא היה שומע שם של בן אדם, יודע להגיד את הכל עליו. פירוש, היה מדייק בשמות בני אדם, להבין בהם את אופיים, את הפרסונליטי שלהם. והעניין, למה? שמן השמיים מסביבים, שיקרא האדם בשם, שהוא על פי תוכן מידותיו ואופיו. וכן, ובלי כל ספק, בשמות שנמסרו לנו בתורה, ובשאר כתבי הקודש. זאת אומרת, שאמא ואבא מחליטים על שם של תינוק או תינוקת, מן השמיים מסובבים שזה יהיה השם. זה יהיה השם. ולמה? נסביר עוד קצת. אומר השפת אמת בקטע התשיעי למעלה, אלו שמות מוסיף על הראשונים. כי דווקא לידי הגלות נתגדלו, נתבררו אותם השמות. עכשיו שימו לב. ומאין זה נמצא בכל איש ישראל, שיש לכל אחד שם מיוחד. הנשמה בגוף זה כמו שם השם בספר תורה. אז קרא שם השם בגבילין, בפרשמן. כי באמת, כדי לעשות קו, הנשמה היא אותיות מיוחדים לכל נפש ונפש. הוא שמו שעליו נברא. זאת אומרת, השם שאנחנו נותנים לילדים, או נתנו לנו, זה לא השם של הגוף, כי לגוף אפשר לתת מספר, זה השם של הנשמה. זאת אומרת, השם והנשמה זה בעצם מה? דבר אחד. וכולנו יודעים, כשהיינו ילדים קטנים, הרבה פעמים המורה הייתה כותבת על הלוח איזה שם, והיינו צריכים, מי שיותר מהר, יוצאים מהשם הזה, לא משנה של מה, של אדם, של רכבת, מטוס, לא משנה מה, כמה מילים שאפשר יותר. כל שם, אם משחקים עם האותיות, קדימה, אחורה, מורידים, מסיים משנים, מקבלים עוד מילים. וזה בעצם המכלול של השם של האדם. שם של האדם, יש לאדם הרבה שליחויות פה בעולם. שהוא צעיר, שהוא מבוגר יותר, שהוא צעיר, וכך הלאה. ותמיד האדם צריך לדעת מי הוא, מי הוא. מה, איזה נשמה יש לו? וזה אפשר לדעת דרך מה? דרך השם שיש לאדם. לכן, כמו שביצירה שלנו, היצירה שלנו, יש שלושה שותפים, אביו, אמו והקדוש ברוך הוא, כך גם כן בשם שאנחנו נותנים לילדים, יש שלושה שותפים, אמא, אבא והקדוש ברוך הוא. הם השותפים. כמובן, הרבה פעמים מתקשרים, שואלים אם זה שם טוב, קיבלתי כמה טלפונים על תינוקות שנולדו, שאלו אותי, אפשר לקרוא בשם הזה, זה שם טוב, זה בסדר, כי לפעמים יש שמות שאנחנו בכלל לא מכירים, וזה שמות של צדיקים או שמות של רשעים, אז צריכים להגיד לא, אבל בדיוק איזה שם לתת, זה אמא ואבא, ביחד עם סייעתא דשמיא של הקדוש ברוך הוא, מחליטים. הסבא, הסבתא מאוד רוצים לקרוא על שם זה, כל שם יש לו את הזמן שלו. לנו אסור להתערב. רק להגיד להם, אם יש לכם ספק על השם, או שאלה על השם, תשאלו רב, תשאלו מי שיכול לתת לכם תשובה. וכי בשם, זה בעצם הנשמה. בנשמה הזאת היא, שנמצאת בגוף, שותפים שלושה, ההורים והקדוש ברוך הוא. ולכן, השם של האדם, זה בעצם שם של הנשמה, ומסיים השפת אמת, שם בגימטריה ספר. אדם כותב ספר כל יום דף, אחרי 120 שמים את השם על הספר, שהשם יהיה מה שכתוב בספר. ואותם האותיות, מסיים השפת אמת, שחקק הקדוש ברוך הוא, בו צריכים להתברר בכמה מיני צירופים ואופנים, עד שיוציא מהכוח אל הפועל, כוח הנשמה. זאת אומרת, כדי לממש את התפקיד שלו, האדם צריך לדעת את המשמעות, את המינינג של השם שלו. ואז האדם יכול למלות את שליחותו. נעמיק בזה עוד קצת. נאמר על משה רבינו, בקטע העשירי, וילך משה, וידבר את הדברים האלה אל כל ישראל. ויאמר עליהם, בין 120 שנה אנוכי היום, לא אוכל עוד לצאת ולבוא. והשם אמר אליי, לא תעבור את הירדן הזה. אז היה ראוי שהתורה תכתוב וידבר משה אל בני ישראל, בין 120 שנה אנוכי היום, לא אוכל לצאת ולבוא. הקדוש ברוך הוא אמר, לא תעבור את הירדן. מה פירוש וילך משה? לאיפה הוא הלך? לאיפה אפשר ללכת במדבר? אז כותב על זה אור החיים הקדוש מיד, מיד הפסוקים, וילך משה, צריך לדעת להיכן הלך. ויונתן בן עוזיאל תרגם, הלך למשכן בית אולפנה, הלך ללמוד תורה לפני שהוא נפרד מהעולם הזה. והרמב"ן ורבינו בחיי אומרים שהלך ממחנה לוויה למחנה ישראל כאדם שנפטר מחברו, והכתוב סתומו, ואין ממנו הכר לאחד מהדרכים. אומר אור החיים הקדוש, איפה יש רמז שהולך ללמוד תורה? איפה יש רמז שהולך להיפרד מעם ישראל? ובכלל, עוד צריך לדעת מי העיר את רוח משה לדעת שמלאו ימיו ושנותיו. איך משה רבנו יודע שהוא הולך למות? ולא נאמר בגמרא שאין מודיעים לאדם ימיו ושנותיו. אז מי הודיע למשה? מה הכוונה? ונראה לפרש, על פי הדבריהם, שאמרו חזל, כי 40 יום קודם הפטירה נשמת האדם הולכת ממנו, שנאמר ונסו הצללים, ומבקרת במקום חנייתה במקום עליון. והצדיקים יכירו בזה. ולכן, אני מדלג לפסקה האחרונה, ומכאן אמר וילך משה, פירוש רוח החיים שבו, שתיקרא משה, זה הנשמה שלו, הלכה כסדר הרגיל למי שמגיע קיצו. הנשמה כאילו הלכה לראות את המקום של השם, וכינה לנפשו לשון זכר, והוא סימן לגודל הנפש. כשתהיה מדרגת זכר, והודיע כתוב שהוא ירגיש שנשמתו הולכת לראות, ולכן אומר בין 120 שנה אנוכי היום, היום מלאו ימי ושנותיי. כך אומר משה רבנו. זאת אומרת, הנשמה כאילו חוזרת למקור שלה, חוזרת להיכן שמשם לקחו אותה, לראות מה היא הולכת לראות, עם מה שאדם עשה פה בעולם, מתחבר עם מה שיש שם. ומה הכוונה? הנה, אומרים חז"ל בקטע 11. שלוש שמות נקראו לאדם. אחד שקראו לו אבי ואמו, וזה ביחד עם הקדוש ברוך הוא. אחד שקוראים לו אחרים, ואחד שכתוב בספר תולדות בריאתו. זאת אומרת, אחד שהוא נותן לעצמו. יש לאדם שם שאמא ואבא נותנים, וזה הציפייה, expectation ממנו. אחד שאחרים נותנים לו, ואחד ש... בעצם הוא נותן לעצמו. איזה שהם הרבה פעמים הולכים ברחוב, רואים יהודי, אתם רואים את היהודי הזה, זה צדיק אמיתי, זה בעל צדקה, זה משהו צדיק ניסה. מה? קוראים לו שם, יש לו שם, נכון, אבל הוא קיבל עוד שם. איזה שם הוא קיבל לפי מעשיו? שמשה נפגש עם אהרון, איך כתוב? חסד ואמת נפגשו, צדק ושלום נשקו. חסד ואמת, חסד זה אהרון, אמת זה משה. חסד ואמת נפגשו, צדק ושלום, צדק זה משה, ושלום זה מי? אהרון נשקו. זאת אומרת, הם קיבלו עוד שם. זה שם שנותנים להם, והשם הזה צריך להתאים לשם שיש לאדם עצמו. זה השמות. רואים כמה השם זה המהות של האדם. נלך אולי עוד קצת. אומר לנו המהר"ל בקטע ה-13. והנה ידוע, עניין השם מורה על המהות, ומאחר שהשם בא על המהות, אין כאן דבר גשמי, כי אין השמות באים על הגשמות, רק על המופשט. השם זה לא על הגוף, השם זה מה על הנשמה. כשאדם ישן, איך הכי קל להעיר אותו? הרבה פעמים ככה מנענים אותו קצת, אז הוא מתעורר והוא כואב שיעירו אותו, אבל הוא נרדם מהר. אבל אם לאדם שישן קוראים לו בשם שלו, זה מהיר אותו יותר מהר מכל דבר אחר. כך כותב לנו נועם אלימלך בקטע ה-15 לרגע למטה. נאמר, הרוחניות והנשמה של האדם נקראים בשם שמות. דעיקר השם שנקרא לאדם כגון ראובן או שמעון, כדי לעשות כאן, זה השם ולנשמה ולא לגוף. השם זה לנשמה ולא לגוף. הראיה, חקירה פירוש הדבר הראיה, שאנו רואים אדם שהוא ישן ורוצים להקיץ אותו משנתו. אם דוחפים את גופו לבלתי יקראו אותו בשמו, יותר קושי להעירו מאם היו קוראים אותו בשמו. וזהו מחמת, כי כשאדם ישן, נשמתו עולה למעלה, יוצא קצת מגופו. ולכן, קשה להעיר אותו אם רק דוחפים אותו, ואם הוא ישן חזק. אבל כשקוראים לו בשם שלו, שהשם שלו בעצם זה מה? הנשמה, יותר קל מהר לעורר אותו. יותר קל מהר לעורר אותו. זה המהות של האדם. אם כך, בואו נראה דבר פלאי פלאים. קורה לפעמים ביום יום, אדם, רחמנא ליצלן שלא יהיה לאף אחד, חולה. חולה, הולכים, שואלים, אומרים אפשר להוסיף לו שם. מוסיפים לו חיים, מוסיפים לו רפאל. מה קרה? למה הם הוסיפו לו שם? הוא עכשיו יהיה בריא. שילך לרופא, ייתן לו אנטיביוטיקה. אם לא עוזר, לא עוזר. למה שם הרבה פעמים עוזר? כי אם השם זה הנשמה של האדם, עכשיו מוסיפים לו שם, זאת אומרת נותנים לו יכולת לפעול עם הנשמה במקום אחר, במקום גבוה יותר, במקום שונה. במקום האחר, שם לא מגיע לעונש. אדם קיבל טיקט בניו יורק, הוא עובר לניו ג'רסי, הוא לא מקבל טיקט. שם זה מקום חדש, שמה מתחיל לחשבון. אז הוספת השם בעצם מעבירה אותו למקום גבוה יותר. כשם שהדברים אמורים לחיוב, כך גם הדברים אמורים מה? לשלילה. מה זאת אומרת לשלילה? תראו איזה גאון היה פרו. פרו, גאון. ואיזה סופר סופר גאון היה מי יוסף. תראו מה קורה עם פרו. פרו קורא ליוסף בקטע ה-18. לרגע, אנחנו נראה את כל המקורות, אבל אני אלך לאט. ויאמר פרו אל יוסף, ראה נתתי אותך על כל ארץ מצרים. מה פירוש? כדי לעשות קו. ויסר פרו את הבתו מעל ידו, ויתן אותה על יד יוסף. זה א'. לוקח את הטבעת, שזה בעצם הסטייטמנט של מלך, נותן אותה ליוסף. דבר שני, וילבש אותו בגדי שש, וישם רבית זהב על צוואר, שם לו איזשהו משהו על הצוואר, מזהב מראה מלכות. דבר שלישי, וירכב אותו במרכבת המשנה, אשר לו. דבר רביעי, ויקראו לפניו אברך. ויאמר פרו, אני פרו, ומבלעדיך לא ירים איש את ידו ואת רגלו בכל ארץ מצרים. אתה מחליט A to Z, הכל. ואז, דבר חמישי, ויקרא פרו שם יוסף, צופנת פענח. מה עשה פה פרו? פרו ג'יניס אמיתי. מה הוא עשה? אבל יוסף עוד יותר חכם ממנו. בא יוסף לפתור את החלומות של פרו. זוכים מה אמרנו? למה החרטומים לא אמרו לפרו שיש 7 שנים טובות ויהיו 7 שנים רעות? למה הם לא אמרו את זה? למה? כי אם הם היו אומרים, בעצם מה הם אומרים לו? שהנילוס התייבש. בעצם מה אומרים לו? אתה לא האלוהים. כי פרו אומר לי, אורי ואני עשיתיני. להגיד לפרו שהוא לא אלוהים, הוא יהרוג אותה מיד. אבל שהוא בא ליוסף, אומר לו פרו, שמעתי עליך, תשמע חלום, נפתור אותו. אומר לו פרו, סליחה, סליחה, לא שמעת טוב. בלעדיי, זה לא אני. אלוקים יענה את שלום פרו. הדבר ראשון, פרו מרגיש מצוין. הוא עומד עכשיו, יש אלוקים של יוסף, וגם אני אלוהים. זה אלוהים מול אלוהים. בוא נראה מה אומר האלוהים שלו. אלוהים יענה את שלום פרו. אומר לו יוסף, אתה יודע מה האלוקים שלי אומר? שאתה לא אלוהים. כי מה הוא אומר? שהיאור יהיה יבש. אז אתה לא אלוהים, אבל אל תדאג, בוא נתכונן בשנות הסבא לשנות הרב. מה אומר יוסף? מה אומר פרו? וואו, הראיתם איש נבון וחכם אשר רוח אלוקים בו. זאת אומרת, פרו אומר, תשמעו, האלוהים שלו זה משהו. ופרו יודע את זה. עכשיו, פרו מצד אחד שמח, כי יוסף מציל לו את הממלכה. אבל הוא רוצה שיוסף יהיה כפוף לו. איך הוא עושים את זה? אתם מכירים פה את הפסוקים האלה? לתת את הדבת ואת הבגדים ואת המרכבת. אצל מי זה היה אותו דבר? עם המן הרשע. קיבל את הדבת, קיבל את הכל, רק רצה את הקטר, רצה יותר מדי, הבאת את הכל. עכשיו תראו מה עושה פה פרו. פרו בא ואומר, תקשיב יוסף, אין עליך בעולם. דבר ראשון, מה הדבר ראשון? קח את הדבת שלי. דבר שני, הנה הבגדים שלי, בגדי המלכות, הבגדים הייצוגיים של המלך. דבר שלישי, אתה רוכב, נוסע רק באוטו שאני נוסע בו. אף אחד לא נוסע בזה. קוראים לך אברך, ואני באופן אישי, כל כך מכבד אותך, רוצה לתת לך שם חדש. איזה שם? צופנת פענח. מה עשה פה פרו? פרו בא, דבר אחד, הוא רוצה להרים את האיגו של יוסף כמה שיותר. תשמע, אתה אלוהים, אתה מלך, אתה הכל, מה שאתה רוצה, ומגיע לך כזה שם, צופנת פענח. אתה מפענח, מפרש את הדבר הצפון, את הדבר הסגור. אף אחד לא ידע לתת לי פתרון, רק אתה. זאת אומרת, ברגע שהוא מרעין לו את האיגו, שהוא נותן לו להרגיש, כן, כן, אם הוא אומר שאני אלוהים, מה, אני אריב איתו? מסתם זה נכון, אני אלוהים. ובכלל הוא מקבל עכשיו שם חדש, אז הוא עוקר אותו מהחיבור שלו יוסף לנשמה שלו. כי השם זה הנשמה. כשאדם מבין שהשם שלו זה המהות שלו, זה הנשמה שלו, ועכשיו רוצים לתת לו שם אחר, אז עוצרים, חותכים אותו מהחיבור לאלוקים שלו. כי הנשמה זה חלק אלוקה ממעל. זה מה שפרו רצה לעשות. יוסף לא נתן לו. יוסף אומר, ככה קוראים לי, שיקרו מה שהם רוצים. אני לרגע לא שוכח שאני מה? יוסף. ולכן תראו, בקטע ה-18, בשתי שורות האחרונות, ותרעב כל ארץ מצרים, ויצעק העם אל פרו ללחם, ויאמר פרו לכל מצרים, לכו אל יוסף. מה אני צריך להגיד לכו אל? צפנת פענח. הוא כבר הבין פרו שאני יכול לקרוא לו איך שאני רוצה, אבל הוא נשאר מה? יוסף. הוא נשאר יוסף. כי איך כתוב ביצירת האדם? ביצר השם אלוקים את האדם. למה כתוב בשני יהודים? כותב שם רשי בבראשית, בורא עולם ברא אותנו יצירה פיזית, הוא רוצה שאנחנו נברא אותנו באופן רוחני. איך אדם בורא את עצמו באופן רוחני? שהוא מתחבר לנשמתו, מתחבר לשם שלו, למהות של השם שלו. כשאדם עוצר ואומר לעצמו, איזה שם קיבלתי, וזה משמיים כזה שם, איך אני משתמש בשם הזה פה בעולם לעשות את הדברים הנכונים, זה החיבור של האדם לנשמתו. אם כך, מתחילים להבין שנמצאים בארץ ישראל, לפני שיורדים למצרים, יעקב קורא לכל הילדים, לכל הנכדים, והוא אומר לכל אחד את השם שלו. מה המהות שלו, מה המיוחד שלו, מה השליחות שלו, איך הוא ישמור על השם שלו. זאת אומרת, איך הוא ישמור על מה? על הנשמה שלו. הנשמה שלו. ואז יורדים למצרים. את זה אי אפשר לעשות למצרים. מצרים, מהיום הראשון, היא בעצם קייג' בצוהר. ממצרים לא יצא אחד. פעם אחת קיבלו רשות לצאת. מצרים ויוסף והמשפחה. מתי? בלוויה של יעקב. אבל חזרו כולם, ומאז עוד היו שנים טובות. אחד לא יצא לביקור בשום מקום. מצרים נסגרה עליהם. בטוב, ואחר כך גם כן ברע. אומר יעקב, אי אפשר ללמד את הילדים, את הנכדים, את התפקיד שלהם, את השם שלהם, שנמצאים בשביה. שנמצאים במקום שהופך להיות שממה אחר כך. זה צריכים לעשות במקום שמרגישים חירות. איפה? בארץ ישראל. אז לכן לפני הירידה, שם בארץ ישראל, יעקב מלמד אותם את המהות שלהם, את השם שלהם. ותראו, מעניין מה יוסף אומר לאחים בקטע ה-19, שורה שלישית. ואלה שמות שציווה להם שלא ישנו שמותם. ואמר להם, כדי לעשות קו, אף על פי ששינו את שמי, לא אני, פרו, וקוראים אותי צופנת פענח, אתם אל תשנו שמותיכם. אתם, אף אחד לא יבקש מכם לשנות את השם. אתם תשמרו על השם היהודי שלכם. בבית, בעלי על התורה, זה השם שלכם. אני לא הייתה לי ברירה, פרו עשה את זה, אני אגיד לו לא, אבל אני נשארתי, אני יוסף, אני יוסף אחיכם, אומר להם יוסף. לא קוראים לי אני צופנת פענח בסוגריים יוסף. אני יוסף, זה אני שהייתי ונשארתי. אתם אל תשנו את שמותיכם. לכן, זה חזל באים ומלמדים אותנו. עד כמה השם של האדם בעצם מקפל את מה? את המהות שלו. עכשיו נלך עוד קצת. מה פירוש של המילה שם? מה הפירוש של המילה שם? מאיפה זה בא? למה לכל דבר יש שם? כל דבר זה דבר, מה פתאום קוראים לזה שם? שם זה בא ממילה ארמית שומה. מה זה שומה? להעריך. זאת to value it, כמה זה שווה, כמה זה שווה, כמה זה שווה. אז לכן לכל דבר יש שם, כי יודעים, אוטו שווה כך, זה שם כזה שווה פחות, וכל דבר. זאת אומרת, שם בעצם בא להראות את החשיבות של הדבר. לכל אדם יש שם, לכל אדם יש חשיבות. מה החשיבות של האדם? השם שלו. עכשיו יותר מזה, אם אמרנו ששם זה בעצם שם למה? לנשמה. איזה דבר אומרת הגמרא בברכות שהנשמה נהנית ולא הגוף? זוכרים את הגמרא, הזכרנו אותה הרבה פעמים. איזה דבר שהנשמה נהנית ולא הגוף? זה הבושם, הריח. לכן במוצאי שבת שהנשמה יתרה הולכת, אז מריחים פסמים, לתת חיזוק למה? לנשמה שקיימת, נכון? לתת חיזוק לנשמה. אז איזה דבר שהנשמה נהנית ולא הגוף, זה מה? זה בושם. אומרים הקדמונים, בושם זה שני מילים, בו שם. בו, באדם, נמצא השם שלו. מה זה באדם? נמצא בנשמה שלו. ולכן הבושם, אותם האותיות, הם מחזקים את מה? את הנשמה של האדם, את הפנימיות שלו, של האדם. זה השם, זה המהות של האדם. לכן מקפידים שאדם לא קורא על שם של רשע. לפעמים לא יודעים שנותנים שם וזה על שם של רשע, ולפעמים זה גורם בעיה, אז מחליפים את השם. פה מורידים אותו לגמרי, שם של חולה, מוסיפים לו שם, לא לוקחים לו את השם אלא מוסיפים לו עוד שם. ולכן תמיד השם החדש שמוסיפים לו הוא השם הראשון, זה לא השם האחרון. מוסיפים לו חי מוישה למשל, או רפאל יצחק, זה השם הראשון, כי בעצם נותנים לו התחלה חדשה, אפשרות להתחיל במקום אחר, זה השם של האדם. ולכן כמה נפלא נאמר בקטע ה-20, ואלה שמות בני ישראל, תראו, על הנאמר בגמרא בברכות, ראשי התיבות של המילים, אומר בעל הטורים, ולשון בני ישראל, ראשי תיבות, ואדם אשר לומד הסדר, שניים מקרא ואחד תרגום, בכל נעים ישיר, יחיה שנים רבות ארוכים לעולם. זה הראשי תיבות של ולשון בני ישראל. בקיצור, מה פירוש של המילה, ראשי התיבות של המילה שמות? שניים מקרא ו... אחד תרגום, שניים מקרא ואחד תרגום. למה זה מתחיל בספר שמות? הרי כבר בספר בראשית, שניים מקרא ואחד תרגום. זה המצווה, לגמור כל שבוע את הפרשה עם שניים מקרא ואחד תרגום. אונקלוס או רשי, בדרך כלל הכוונה לאונקלוס. למה זה מתחיל בספר שמות? כי כשהיינו בארץ ישראל, הייתה לנו שפה אחת. איזה שפה הייתה לנו? לשון הקודש. הלשון עצמה הייתה לשון של קדושה, להתחבר אליה זה להתחבר לקודש. ירדנו למצרים, למדנו כבר עוד שפה, מצרית. נוסעים לצרפת, עוד שפה, לאמריקה, עוד שפה. אין בעיה ללמוד עוד שפה. אבל תמיד צריך לזכור ששניים נקרא לשון הקודש, תמיד הוא כפול ממה? מעוד שפה, מהתרגום. אנגלית, צרפתית, איטלקית, כל שפה זה תרגום, translation, של הריג'נל, של המקור. צריך לדעת, המקור תמיד הוא דאבל, המקור תמיד הוא כפול מכל שפה אחרת. שניים מקרא ואחד תרגום, התחיל איפה? בתחילת ספר שמות. אלה שמות בני ישראל הבאים מצרים. אם כך, נלך עכשיו צעד נוסף. אומרת לנו הגמרא, במסכת עירובין בקטע 21, ואמר רבי יהודה אמר שמואל, משום רבי מאיר, כשהייתי לומד אצל רבי עקיבא, כך אומר רבי מאיר, הייתי מטיל קנקנטום לתוך הדיו. מה פירוש? אתם יודעים, בישיבות הרבה פעמים, חבל שלא עושים את זה גם בבתי הכנסת, אולי כדאי באמת להגיד את זה לאחראים, בשמחת תורה הרי רוקדים עם הספרים. אז מה קורה? רוקדים, 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 האדם מזיע, הזיעה עוברת למנטל, למעיל, ומהמעיל זה עובר למה? לקלף, ואז זה מוחק את האותיות. מוחק את האותיות. הייתי פעם בשמחת תורה במקום מסוים, פתרו את הספר תורה, עמוד שלם, פרשמן שלם נמחק. עשו מיד מגבית, ומוצא שמחת תורה, לתת לסופר שימלא את זה. שמעתי על פה בית כנסת באזור, חמישה ספרים פה נמחק להם אותיות, אחד אחרי השני, כי הזיעה עוברת. אז מה עושים בישיבות בארץ ישראל, שרוקדים הרבה עם הספרים? פשוט מורידים את המעיל, שמים שם פלסטיק, סקית מפלסטיק, ואז שמים על זה בחזרה את המעיל. אז גם אם המעיל נרטב, אבל הפלסטיק לא נותן שזה יעבור למה? לקלף. כן? אז הגמרא מספרת לנו על רבי מאיר, שהוא היה סופר, הוא היה כותב ספר תורה עם אינק, אבל לא כזה שנמחק, הוא היה שם בפנים איזה חומר שנקרא קנקנטום, זה השם של החומר, וזה היה שומר על האותיות, שאפילו היו שופכים על זה מים מהברז, זה לא היה נמחק. אז בואו נראה מה אומרת הגמרא. ואמר רבי יהודה, אמר שמואל, שם רבי מאיר, כשהייתי לומד אצל רבי עקיבא, רבו של רבי מאיר, הייתי מטיל קנקנטום, זה חומר מיוחד לתוך האינק, לתוך הדיו, ולא אמר לי דבר. וכשבאתי אצל רבי ישמעאל, אמר לי, בני, מה מלאכתך? מה אתה עושה? אמרתי לו, לבלר אני, סופר. אמר לי, בני, הווה זהיר במלאכתך, שמלאכתך מלאכת שמיימי, שמה אתה מחסר עוד אחת, או מייפר עוד אחת, נמצאת מחיב את העולם, את כל העולם כולו, כי זה לא ספר תורה, ומכשיל את כולם. אותו דבר בתפילין מזוזות. אמרתי לו, דבר אחד יש לי, וקנקנטום שמו, חומר מיוחד שאני מטיל לתוך הדיו, וזה שומר על אותיות. הוא סיפר לו שככה הוא עושה. אמר לי רבי ישמעאל, וכי מטילים קנקנטום לתוך הדיו? ולא אמרה תורה וכתב ומחה, כתב שיכול למחות. באישה סוטה נותנים לה לשתות מים, מה מכניסים לתוך המים האלה? פרשת מה? סוטה. ומה קורה לאותיות? הם נמחקים במים, ואז היא שותה עם מחתה, אז היא נהנשת, נכון? נו, כתוב וכתב, ומה כתוב וכתב ומחה? כתב שאפשר למחוק אותו. איך אתה כותב בקנקנטום? זה לא מוחק את האותיות. אומרת הגמרא, תנא רבי יהודה, רבי מאיר היה אומר, לכל מטילים קנקנטום, לכל האותיות אפשר להכניס את לאינק את החומר הזה, לבד חוץ מפרשת סוטה. וככה נאמר לפי רבי מאיר. מה כתוב כאן? אומר את צדוק הכהן מלובלין מילה אחת מדהים בקטע 22, אין מטילים קנקנטום, קנקנטום בגימטריה שמות. מה פירוש? אומר פה רב צדוק הכהן דבר מדהים, כל יום שעושים הגבעה לספר תורה, דבר שאתה צריך גם לדעת איך להגביע. יש כאלה שלא יודעים אפילו איך להגביע. חושבים שזה בג'ים, מרימים את זה הכי גבוה שאפשר. ספר תורה צריך להגביע שאפשר יהיה לראות את האותיות. לא צריך גם לפתוח את זה 10 מטר, 3 פרשמט וזהו. לא צריך לעשות את זה במהירות. זה לא מי שגומר מהר. לאט, סיבוב שלם, ימין, ימין, לתת לכולם לראות. מה לראות? את האותיות. איזה אותיות? כתוב במשנה ברורה איזה אותיות? כל אחד צריך לראות, להשתדל לראות את האות של השם שלו. אחד קוראים לו רובן, לראות את האות ריש. אחד קוראים לו ברוך, את האות בית. אם אפשר עוד אותיות לראות, אבל אם עושים את זה לאט, אפשר לראות. וזה מחזיר אור לאדם, לראות את האותיות של הספר תורה. כן? אז מגביעים את הספר תורה, ובא עכשיו רבי מאיר ואומר, יש יהודי שלפעמים אומר על עצמו שהוא מחוק. מה זאת אומרת מחוק? הוא כל כך רחוק, הוא כבר לא קשור לתורה, לא קשור לכלום. עזב אותי, הוא אומר, מחוק, מחוק. זהו, אין יותר, לא נשאר דלי, נגמר הכל. אין דבר כזה. לכל אדם יש אות שלא נמחקת בספר תורה. האות נשארת, היא כתובה בקנקנטום, היא כתובה עם אינק וחומר כזה ששומר. תמיד אפשר לחזור לאות. אותו דבר, האדם תמיד יכול לחזור אל עצמו, אל נשמתו, אל השם שלו, אל המהות שלו. זה השמות. זה מה שהתורה באה ללמד אותנו. התורה באה לומר לנו, למה הקדוש ברוך הוא מחבב אותנו, מונע אותנו, סופר אותנו, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, 16 פעמים, בתורה כתוב את שמות השבטים, 16 פעמים, פעם מלא, פעם חסר, פעם חלק, אבל תמיד, למה? כי החיבוב הוא השם. כשאנחנו מבינים את השם שלנו, מתחברים אל השם, זה מתחברים לנשמה, מתחברים לנשמה, מתחברים לבורא עולם, שנמצאים פה ועושים את מה שצריך לעשות. לכן, זה החביבות שלנו. באה התורה ואומרת, היינו במצרים, נהפך להיות שממה, נהפך להיות ריק, היינו בשבי של מצרים, אבל כל הזמן נשארנו מחוברים, שלא שינו את שמם. לא שינו את שמם, או בלשון חז"ל, לא שינו את ייחודם, מה המיוחד של כל אחד מאיתנו, זה השם. ולא שינו גם את מה? את לשונם. מה המיוחד בלשון שלנו? כי הלשון שלנו נקראת איך? לשון הקודש. גם דיבור בלשון הקודש, או שמיעה של לשון הקודש, מחבר אותנו לקדושה. אין את זה בשום שפה אחרת. יש שפות אחרות, חשובות, אבל זה לא הריל, זה הפרודוקציה, זה לא האורגינל, זה לשון הקודש. והיא כל הארץ שפה אחת, מה אומר רש"י? לשון הקודש. אז לכן זה החביבות שהקדוש ברוך הוא מחבב אותנו, זה השמנו. ולכן מעניין, אומר רב חיים מוולוז'ין, שאברהם הולך לעקדה והמלאך עוצר אותו, איך כתוב שם בתורה? ויקרא עליו מלאך השם מן השמיים ויאמר אברהם אברהם, או משה רבינו בסנה, משה משה שאל נעליך, נכון? מה זה אברהם אברהם? מה זה משה משה? הנה זה האדם שקראו לו בשמיים איך? אברהם, וגם פה בארץ הוא יראה שקראו לו אותו דבר. זה משה של שם וזה משה של פה. זאת אומרת, הכוח שלנו לחבר את מעשינו פה לאקספטיישן, למה שמצפים מאיתנו שנעשה. זה חז"ל מלמדים אותנו. זה המהות של השמות. אמרנו על רבי מאיר שהיה מדייק בשמות. הגמרא מספרת במסכת בבא מציע, רבי מאיר, רבי יהודה ורבי יוסי הגיעו פעם ביום שישי לאיזה בית מלון. נו, מגיעים לבית מלון, איפה שמים את הכסף, את הפספורט, איפה הם שמו את זה? נתנו את זה לבעל בית המלון, יש לו שם כספת, סייף, ושמו את זה שם. רבי מאיר מדבר איתו, שואל אותו, what is your name, מה שמך? אומר לו, בעל בית המלון, כידור. לי קוראים מאיר, הוא אמר לו, נעים מאוד, ממשיכים לדבר, רבי מאיר לא נותן לו את הכסף. הם נתנו את הכסף, רבי מאיר לא נתן לו פספורט, לו כסף, אבל איך שומרים את זה? יש מקום אחד ששם אף יהודי לא יגיע בשבת. לאיפה? לבית קברות. בבית קברות של גויים אולי קוברים אותם גם בשבת, יהודים. הלך לבית קברות היהודי, ליד איזה קבר חפר קצת, שם את הכסף, את הארנק, חיסה את זה. מוצאי שבת, הוא בא, הוא לקח את זה. באו רבי יוסי, רבי יהודה, לבעל המלון, אמרו לו, נו, אפשר לקבל את הפספורט, את הכסף? לא נתתם לי. מה לנו? נתנו לך. מסתכלים על רבי מאיר, אמרו לו, תגיד, איך ידעת שהוא גנב? הוא אומר, לא ידעתי שהוא גנב. שאלתי אותו רק, איך קוראים לך? הוא אמר לי, כידור. כידור, איך כתוב בפסוק? כידור תהפוכות הם. איזה דרייר אחד כזה. אמרתי, לאחד כזה אני אתן את הכסף, את הפספורט. שמרתי זה איתי. לא הייתי בטוח ב-100%, אבל לפי השם, זה רבי מאיר שידע לדייק בשמו. אז רואים את הכוח האדיר שיש בשמות של בני אדם? כוח האדיר שיש לאדם בשם שלו, במהות שלו. אז את זה התורה בא ללמד אותנו. לכן תראו דבר נפלא. מילה ראשונה, שכל חמישה חומשי תורה מלמדים אותנו על הספר. מה המילה הראשונה בתחילת הספר הראשון? בראשית, ספר של היצירה. מה המילה הראשונה המשמעותית בתחילת ספר שמות? שמות, ספר של השמות. להכיר את הכוח שלנו, את השם שלנו, את העבודה שלנו, את מחוברים לזה. במצרים, ביציאה ממצרים, ספר השלישי, והיקרא, קוראים למשה, לאהרון, ללמוד את עבודת הקודש. במדבר, הולכים במדבר. דברים, חוזרים על כל הדברים שכבר נאמרו קודם. אז הספר שאנחנו נמצאים בפתחו, ספר השמות. השם שלנו, המהות שלנו, שאנחנו למדי פעם עוצרים, מתבוננים בשם שלנו, שואלים את עצמנו, לקחנו את כל הווריאציות של השם, את כל האפשרויות, עוד איזה משהו, עוד היבט בשם שלנו. אז בסייעתא דשמיא, מכוח זה נזכה לזכות לראות את בורא עולם, את שמו הגדול מתגדל עלינו, מתוך ברכה, מתוך בריאות, מתוך שמחה, מתוך כל מילוי משלות תיבנו לטובה. זה פרשת השמות. אני מבונן בדברים, באמת בצורה הזאת, אני נזכה תמיד לטוב שם, משם אין טוב, נזכה באמת תמיד לשם הטוב, שיעיר תמיד עלינו ועל כולנו. שבוע הבא, שיעור כרגיל. שבוע הבא זה יהיה שיעור, אחר כך יהיה לנו הפסקה קצת כמה שבועות. אני נוסע לתת שיעורים בארץ מכמה ישיבה. אז שבוע הבא יהיה גם שיעור מיוחד, אולי ניתן אותו קצת קדימה יותר, על דברים שקורים בפרשיות הבאות. וזאת השם, יום שני הבא, כרגיל.